אבל קלישה לא התחיל משה, התחיל מהרצל. כאילו שעד אז לא ידעו מה זה ציונות ולא דיברו על זה, וכולם היו יהודים גלותיים. הכל פנים, זה משתקף גם בעניין הזה. כלומר, הגישה החילונית שהייתה, זאת אומרת, העלייה הראשונה הייתה עלייה של יהודים חרדים, אבל העלייה השנייה שהייתה גדולה מאוד, הייתה של חבר'ה חילונית, משבר הדת ותפיסה משכילה כזאת, שרואה בעצם העיקר בחיים זה המדע והיצירה. כלומר, העניין הרוחני שהיה להם, הוא התבטא ביצירות, יצירות אומנות, מוזיקה, בכל מיני דבר. זה היה כאילו הצד הרוחני של החיים, והצד הממשי והמעשי זה המדע, זהו, זה כל החיים. וזה בנפשם, וזה עניינם, ושום דבר של תורה ושום דבר של קדושה. אז לזה, אז עכשיו, בוויכוח, היה ויכוח קשה בין הציבור הזה, בין הציבור הדתי. אז, והציבור הדתי אז היה ציבור דתי כזה ותיק, ישן, המשך של כל הדורות, שמכיר חבר'ה מהשערים היום, או ככה, ככה. אנחנו צעירים, אתם לא מכירים אולי, אתם רגילים למה שהמציאות מראה, אבל יש עדיין כל מיני מרכזים של יהודים ככה שנראים ומתנהגים כמו שהיו לפני 100 שנה, 200 שנה, לא שם 100 שערים. ועם זה שיש לנו גם ביקורת על היהודים האלה, אנחנו צריכים המון המון ללמוד מהם, המון. גזעיות, שורשיות, מסירות נפש, בלי שום חשבונות לשם השם, לעבודת השם, של האנשים ושל אנשים, של הילדים ושל כולם. אני זוכר את עצמי כנער בן צעיר, הייתי אוהב לטייל שם, בירושלים, בסמטאות, לראות את התלמודי תורה, את השבת, את הקדושה של בתי הכנסת, את הצניעות של אנשים. הייתי מרגיש מזה יותר מאוחר, אחר כך היצירות שלי בזור, בציור, יותר מאוחר, הרבה שנים אחרי זה התחלתי לצייר, זה היה זה ניזון משם. ראיתי שם את השורשיות, את ה... מה זה יהדות בריאה, מבוססת, מחוברת לחיים, מחוברת למציאות. אצלנו היום הרבה הרבה מאיתנו מתחילים את החיים הרוחניים שלהם בבית בינוני, פושר, בסביבה פושרת, בנים ובנות, אז ככה כזה קלוש, ואחר כך הולכים להתחזק בישיבה. בסדר, יופי, ככה צריך, אבל אתם מרגישים שזה לא, זה אחרת מאשר אתה מהשורש, אתה חי באיזו חברה כזאת, שלמדת בתלמוד תורה עם מלמד, ואתה יד על גיל. גיל 12, 11 כבר למדת הגמרא הראשית, תוספות ככה בהתמדה, בשקידה, מהבוקר עד הלילה, וחוזר חלילה, שבתות, שבתות קודש. זה יוצר מציאות אחרת של חיים אחר כך, יחס אחר. אז זאת, היהדות הזאת שהיא פגשה בתופעות האלה, שרואות את כל החיים, זה מדע ואומנות, אז לא רוצים מדע ואומנות, תעזבו אותה, תעופו מפה, לא רוצים אתכם, בבוז ובזלזול וכו' וכו'. כי באמת איזה מקום זה תופס ביחס לתורת השם, למרכזיות של תורה. והרב שהוא הרב של כל ארץ ישראל, וצריך לעשות שלום בין כולם, ולחבר את הניגודים. אז הוא מצד אחד מלמד זכות על החלוצים האלה, עם כל הבעייתיות שלהם, בגלל שהם לא יודעים, הם צריכים תורה גדולה, וכשיהיה להם תורה גדולה, אז הם ידעו ויבינו ויחזרו. מצד אחד, מצד שני, הוא בכלל שומרי אמוני ישראל. אז להם, לראשונים, הוא צריך להסביר שבעצם אין התנגדות עקרונית למדע וליצירה אומנותית, והם חלק מהבניין שבסופו של דבר. אבל אתם הולכים להציג את זה כאלטרנטיבה לתורה, אז מי שמבין באמת, וכמו שצריך להבין, שהתורה זה החיים שלנו, אז, ואתם בשם בשם המדע והיצירה באים לקעקע את הדברים היסודיים האלה של תורה, אז הוא לא רוצה מדע ותורה, לא שיש ליהדות איזה משהו עקרוני נגד זה. זה תופס את מקומו המכובד, יחסית כמובן, במערכת ההתפתחות של עם ישראל כולו. אבל כשאתם בשם זה באים לנגח את העיקר, את התורה, אז אנשים שעומדים על נפשם, על נפש היהדות, דוחים את זה מכל וכל. זה מה שהוא בא להסביר. לא שיש פה איזו התנגדות עקרונית נגד העניין הזה, אלא זה במלחמת הקיום, וזאת כל ההקדמה הארוכה שהוא דיבר שבמלחמת הקיום, אז יש איזה אינסטינקטים שהם אומרים לעמוד על הרגליים ולא לקבל שום דבר כשזה מסכן את הקיום. וזו הפעולה הזאת, היא פעולה אינסטינקטיבית, לא פעולה עקרונית שממנה אפשר ללמוד שכשנבנה את ארץ ישראל השלמה ועם ישראל בשלמותו, לא יהיה מקום למדע ולאומנות. יהיה. אבל עכשיו זה תופעה של מלחמה, זה בעצם כל מה שאני רוצה להגיד. אבל טוב, אז בואו נחשוב. התור האלוקי בקרבה, שורה שמינית מעמוד נ"א למעלה. שוב הוא חוזר כאן על הגדרת המאפיינים של היהדות בקיצור. מתוך המאפיינים האלה אתה יכול להבין שכשבאים נמהרי לב ובאים נגד אז לא מוכנים לזוז. התור האלוהי בקרבה ובעולם. טוב, טור השם מתגלה בעם ישראל, מתגלה בעולם, שיגלה. הטוב הזה יגלה ביותר, יתגלה בגלות קצת, שכינה בגלות יגלה ביותר על ידי שיבתה שלמה בארצה, זאת היא תכונתה אידיאלית. היצירה, זה עם ישראל, זה יהדות. היצירה החופשית והמדע ההולך ואור, שהוא נורא נורא חשוב לכם, הכוונה לאלה שהוא מדבר איתם, אינם לסניפים נכבדים. זה גובה של אינסוף קילומטר, וזה יש לו גובה של גובה גם כן, על 5 סנטימטר. נכבד, כן, נותנים לזה מקום גם כן. בסדר. אבל הנם לסניפים נכבדים לתכונת האידיאלית הזאת. זה חשוב מאוד שזה יתגלה בחיים, העניינים האלה. אי אפשר לבסס חיים ממשיים בארץ ישראל, בלי שאנחנו נבסס כלכלה על יסודות מדעיים, בתחבורה ובכל החיים, בוודאי ובוודאי שצריך את זה בתור הבסיס הממשי, הפיזי, הכלי שיחיל את האור העליון של טוב השם. אבל גם שני אלה לא יוכלו לבוא בלמרומי גובהם, כי אם כשישתמר רוחה עליון בקרבה על פי טבעה המיוחד אור השם שישכון בתוכנו, רק אז אתה יכול לדבר על שני הדברים האלה כתוספת. המרומה מכל יצירה אנושית ומכל מדע וחזון לב, אתה מדבר על יצירה וחזון שזה חשוב וזה צריך, כן, אבל יש לנו משהו שהוא מרומה מעל כל אלה. קודם כל זה, כי גבוה השמיים מארץ וכגבוה המחשבות אלוהים מדרכיו ממחשבות בני אדם ודרכיהם. לכן אמרתי זה קילומטרי, אין סוף קילומטרים, וזה 5 סנטימטר. צריך לדעת את הפרופורציות. אבל אחרי שאתה אומר זה 5 סנטימטר, זה לא כדי לעשות מזה משהו שולי, אלא זה בתחום האנושי. לכן אתה אומר זה נקרא 5 סנטימטר, זה אנושי, אבל זה חשוב בתקומת ישראל. כי שישתמר בקרבה התכסיס המביא את טבע הרוח להבריא על פי תכונתה, כשישמרו על אור התורה בישראל שהם אורחות היהדות שבחיים, באומה בכללה באופן רשמי, כשזה יהיה מקובל שככה צריך, זה דרך ישראל, זה המדיניות, זה הדרך של עם ישראל באופן רשמי, בכל צביון של פומבי, כן, כל מה שנוגע לרשות הרבים וביחידים, לפי האופי היותר אפשרי להיקלט בחינוכם ובדתיהם, אחרי שזה יהיה מבוסס, היסוד הזה של טוב השם שיתגלה בתוכן שזה תורה ומצוות, אז ימצאו להם היצירה והמדע החופשי כר נרחב ובטוח בקרבה. אז אף אחד לא ידחה את זה. וכל זמן שהיא בטוחה בכלכלתה המיוחדת, שזה אור השם, תורה, מצוות, תדע בטח כי תשוב לה לברכה גם הכלכלה הכללית, מה שזה לא רק שייך לה, אלא שייך לכל אומות העולם, המדע והיצירה החופשית, שהיא צריכה לה לא פחות מכל עם, ואולי עוד יותר, לפי מידת עילויה הרוחני, כיוון שזה עם מיוחד ברוחו, אז אולי הוא צריך גם כלכלה מיוחדת בעומקה, בתרבות שלו, במדע וביצירה. עכשיו, כשבאים עם הרלב ומזלזלים ברוחה, מזלזלים בתורתה, ובועתי ברגע זדון בתכסיסי חייה, היא מתחלחלת ויודעת כי עץ הרעילה, ואז התגובה היא תגובה אינסטינקטיבית שלא רוצים מדע ולא רוצים שום דבר, וזה הדיבור. ככה מסביר אולי מרב. השאלה על דבר המהות והערך של ההכרה הטבעית של נימוק הצער הזה, כן, מעלים כאילו שאלה, מדוע זה כזה מצער, ומדוע הם בוע, מדוע בגלל זה תופסי התורה דוחים בזה את כל, את כל המדע, כמובן לא תוכל להיפטר מן ההמון המרגיש, כי היא מאנשי לב המבינים את תוכן החיזיון. כלומר, אתה לא יכול ללכת לעשות משאל דעת קהל בין אלה שעושים הפגנות נגד המדע ולמען התורה. אתה לא יכול, הם פועלים באינסטינקט, מתוך תחושה שזה מסכן אותם. אלא אתה, בתור אדם בעל חזון וחוכמה, מהצד אתה יכול לנתח. והוא מסביר, היא הורגת, האומה הורגת למילוי אופלה, אופיה, אופיה אלוקי. המילוי הזה צריך הוא גם ליצירה חופשית ולמדע במובן היותר מלא. ואם זה, למרות שיש צורך בדברים האלה, היא רואה שהמארסים הללו שנעשו לה כזרים, גורמים לה שהיא מוכרחת כדי להגן על רוחה מיוחד, לסתום חלונות נגד ההערה החיצונה של יצירה ומדע, לא להתעניין ולא לרצות אותם, שאינם מיוחדים בבירור גמור לרוחה פנימית. למה היא צריכה לסתום את החלונות? שבשם יצירה ומדע זה באים הלוחמים הללו למחוק את דמותה. בשם האקדמיה ובשם המדע ובשם זה באים נגד התורה, לא רוצה אקדמיה, לא רוצה לתורה. ככה מסבירים. ואם גם נאמר שלא תוכל למחול ניצחון מוחלט בדרך זה של השימור המצומצם בלבדו, כן, אפילו שאנחנו יכולים לומר בצורה הגיונית ש בזה שאתם דוחים את המדע ואת היצירה החופשית, אתם חושבים שתוכלו להעמיד את היהדות במלואה? לא, אתם תהיו מצומצמים. יגידו, נכון, אנחנו מוכנים להיות מצומצמים, אבל לא, בלבד את הנפש מצילים, את העיקר אנחנו מצילים, אף על פי שבאמת החיים שלנו הם לא מלאים בגלל זה. אז על זה, וזה, אז זה אומר את זה בלשון אחרת, את מה שאמרתי עכשיו, אבל לא כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. אז בסדר, נהיה מצומצמים, אבל יצאנו את הנפש. אך אותם שהם באמת מלאים רוח אומץ, מי שהוא מסוגל להכיל גם את הצד הזה של שומרי תורה, ולהבין גם את הצד השני, כמו שמה זה להבין. להבין, כמו שהרב הסביר, שיש פה משבר, משבר הדור, וזה שהם עזבו את התורה זה בגלל שהם לא מבינים הרבה, לא מבינים את זה בגודל, הם לא יודע ליישב את הדברים. אז בעת משבר כזאת צריכים הם להכריז ולפרש, כמו שהוא עושה, שתכסיסי החיים הקדושים, שדרכי התורה הקדושים, התורה והמצווה, שהם מלאים מרוח האומה, ועוצרים בקרבם את כוח חייה בצביונה, באופייה מיוחד, הם הבסיס היותר מובטח גם לחופש היצירה והמדע, וגם להפרחת האומה והכרת אידיאליה, תחיית האומניינה. הם צריכים להכריז בעת כזאת שאין סכנה, שזה לא סותר, שתורה לא סותרת מדע ולא סותרת התפתחות אמונית וכן הלאה וכן הלאה. אז מה, מישהו נמצא בתוך המחלוקת, הוא לא מרים את הראש להסתכל הסתכלות כזאת. הוא הגנה אינסטינקטית מגן על הצד שלו. אבל אנשי לב שיכולים לראות את הדברים בכללותם, יכולים לומר שאין סתירה בין הדברים. שאלות.
גם שיש את האנשים האלה שאומרים שזה באמת זה כולל את היצירה ואת המדע, זה עכשיו זה האנשים האחרים, צריך בו זמנית גם את האנשים שלוחמים את המלחמה.
יכול להיות, נכון.
זה לא יבטל את ברגע הזה את המלחמה שאמורה לי להיות.
נכון, 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 נכון. אבל זה עוזר לקזז את ה, אולי את ה, כשאין את האמירה הזאת, אז באמת כל אחד נלחם פה מלחמת עולם. אבל כשהאמירה הזאת מטפטפת ברקע, אז לאט לאט היא מקזזת את העוצמות. יודעים שבאמת, על מה אתה נלחם? זה לא סותר. לך בדרכך, בסופו של דבר האמת הופיע. וגם אתה תבין שאתה עושה עכשיו מלחמה צורך שעה. אבל זה לא שזה מלחמת חורמה, כי אלה מסכנים את אלה ואלה מסכנים את אלה. אז ברגע שאתה מסביר פה איזה תהליך ש, שכולם מסכימים עם, עם כולם, והמלחמה היא רק על, 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 על איזה זה, כל מיני דברים שהם לא מוחלטים, אתה מטפטף לזה נטף של, אתה מבשם את הדינים, מה שנקרא, אתה מקזז את העוצמות. צריך באמת להיזהר, זה דבר כללי, לא רק למאמר הזה, זה לכל הדברים של הרב. הרב הרבה פעמים מסביר לנו תהליכים. אתה יכול להיות במקום הכי הכי מרופש והכי הכי גרוע, והרב יסביר לך איך שזה באמת מגיע בסופו של דבר לאור, בצורה הגיונית, בצורה נכונה. בסופו של דבר נצא מזה. וזה נותן לך, החיוב בזה זה שאתה מסוגל, א', אתה מבין נכון את מה שקורה. למשל מאמר הדור, שהוא מסביר לנו שהשגיאות, הדור עוזב את התורה לא בגלל שהוא רשע, אלא בגלל שהתובנות שלו מצומצמות. זה מכוון אחר כך למעשה, אז איך אני נלחם בזה? על ידי שאני צועק שבס, או על ידי שאני מעבד ומסביר את דברי תורה בגובה רב, מתוך פנימיות התורה, מה שלא כל כך למדו. ואז אני מציג את התורה באורה הגדול. אז קודם כל זה מנווט נכון מה צריך לעשות. כמו שאנחנו רואים היום, ברוך השם, אתם לא רואים, כי אתם נולדתם לדור הזה. אני כן רואה, אני קראתי את הדור הקודם, וכמה שהדור הזה גבוה ממנו מבחינה רוחנית, פי כמה וכמה, האדם הדתי הרגיל, גבוה פי כמה וכמה קומות מהאדם הדתי של אז, שהוא היה בשפל והסתכלו עליו מלמעלה בבוז, והיום התהפך הכל. היום האדם הדתי מרים דגל שהאדם חילוני, אם אין לו איזה קוצים מזויפים, הוא גם רוצה, כי זה טוב, כי זה אמיתי. ממש התהפך הכל בגלל הספרים האלה. אבל אז הוא נותן את הכיוון, והוא נותן בצדק ברגע שקורה את התמונה נכון. אבל יחד עם זה יש פה איזו סכנה שצריך להיזהר מן, לקחת את הטוב ולהיזהר מהמסוכן. המסוכן זה כשאתה רואה פה מהלך, אתה רואה את כל הדור באיזה מהלך שהוא כל כולו מאיר, תוסיף תורה, תוסיף תורה גדולה, תתקן את הדור. ועוד הרבה קריאות כאלה של המפה, הוא קורא לנו ומסביר לנו כיצד מתוך החושך הזה יצא אור. אתה עלול להיכנס לשעננות. אני יושב על הגדה, אני יודע שבסוף יהיה טוב, אז אני לא מתערב בזה. אני לא עושה כלום, המהלך הוא מהלך עולה. ואז אתה נכנס לבטלנות ולא לעשייה, והרבה פעמים צריך לדפוק על השולחן, וצריך לזעזע את הלבבות, וצריך להפגין, וצריך להביע כל מיני הבאות של, 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 של מה שצריך להביע ביחס לכל מיני עזיבות של תורה וכדומה. וכשאתה יודע את המהלך ואתה בסוף יהיה בסדר, אז אתה שובט ולא עושה כלום. זאת בעיה. הרב לא היה כזה, הרב היה אכפתי ולוחם בצורה חכמה. ואצלנו יש הרבה פעמים את התופעה הזאת שאנחנו כבר יודעים את הכל. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא הולך לגאול את ישראל, אז מה זה משנה מה אני אעשה, לא אעשה. וזה יוצר לה, אצלנו איזו בטלנות מסוימת. זה, בגלל זה לא צריך לספר לכל אחד את העתיד ואת המהלכים ואת הזה, כי הוא חושב שבזה הוא יצא מהתמונה, והקדוש ברוך הוא סדר את הכל. הקדוש ברוך הוא צריך אותך, צריך שתעזור לו לעשות את זה. הדברים האלה לא נעשים בלי שעושים אותם, בלי שכותבים את הספרים, בלי שעמלים, ובלי שמחנכים, ובלי שמפיצים, וכל אחד לפי דרכו. אבל זה צריך מאוד להיזהר עם ההסתכלות הזאת, שזה לא יעשה אותנו בטלנים. בטלנים היא לעשות, כי הכל כבר ברור. אנחנו רואים איך המהלך הזה הולך. כל הספר הזה, אורות התחייה, הוא מלמד אותנו להסתכל בכל מיני תהליכים שמתרחשים, כיצד באמת הכל הולך לטובה. ובסופו של דבר זה עושה אותנו אופטימית, ובכל הבלגן הגדול, אנחנו, יש לנו קו, אנחנו מבינים כיצד זה באמת טוב. אבל אז אנחנו יכולים להיות בטלנים, טוב, אנחנו נלמד תורה, נחכה. נשמע חדשות פעם בשנתיים, נשמע מה התרחש, איך זה יתקדם, ויהיה בסדר. אז להיזהר מזה. בסדר, טוב, שיהיה לכם כל טוב, יום טוב.